בסייעתא דשמיא, אני מאוד מאוד שמח לפתוח את זמן אלול תשע"ז ותחילת שנת הלימודים תשע"ח בברכת ברוכים הבאים בשם השם ל-106 התלמידים החדשים בישיבה, 39 ישראלים, 67 שנה א' בני חוץ לארץ, בברכת שובכם לשלום ל-15 חבר'ה שירות ד' ששנה וחצי היו בצבא, נתנו לעם ישראל בשירות בפועל, ל-30 התלמידים הישראלים שהיו כאן שנה שעברה, ל-30 האברכים בכולל הלומדים דיינות ושמיכה לרבנות, ול-34 שנה ב' וג' מבני חוץ לארץ. יש לנו גם קבוצה מאנגליה שהגיעה רק לאלול, כי האוניברסיטה שם מתחילה בחשוון ורצו את אלול להתבשם מאוהלה של תורה. סך הכל במשך כל השנה יהיה לנו פה בבית המדרש למעלה מ-205 תלמידים השוקדים על תורת השם, ולכולם נועם השם עליכם. כי הרבית טובות אליי, כי הגדלת חסדך עליי, ומה אשיב לך והכל שלך, לך שמיים אף ארץ לך, ואנחנו עמך וצונך חפצים לעשות רצונך. כך צריך להרגיש כל אחד ואחד מ-205 התלמידים היושבים בבית המדרש הנפלא שלנו, על הזכות הגדולה שהוא זוכה לשבת ולבקר בבית השם. שיבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כמה יהודים רבים לא זוכים למתנה הזאת, לא זוכים לעצב את בניינם הרוחני. כמה יהודים רבים לא זוכים לטעום משמחתה של תורה שמפעמת בלב ומעצימה את האדם, מדביקות עם הבורא שגורמת לאדם להרגיש שהשם והוא נהפכים להיות אחד, ואז כל ההסתכלות שלו על החיים מקבלת פרספקטיבה אחרת, ביטחון אחר, שמחה אחר. וכאן כל מי שנמצא פה יזכה לדברים האלו בעזרת השם. לפני שניכנס לעומקם של דברים, אני חושב שחייבים להגיד את אותה תפילה שאומרים: מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בתהילים, אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת. שמת חלקי מיושבי בית המדרש. כדי שאכן נזכה שכל השנה כולה נהיה בין העמלים, נהיה בין הרצים, נהיה בין אלו שמקבלים שכר, נהיה בין אלה שמתרוממים, כל השנה גדלים, אני מבקש להקדיש את השיחה הזאת למקד את השאיפות. לאן האדם צריך לחתור? לאן הוא צריך לכוון? אדם חייב לדעת מהיום הראשון לאן הוא מגיע, מהם השאיפות, מהם היעדים ומהם הדרכים והתנאים כדי להגיע לשאיפות האלה. אני מבקש לדבר בשיחה הזאת על ארבעה יעדים. היעד הראשון, כמובן מצוות תלמוד תורה. פסוק אומר, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, שאם ישלחה אדם לא תגמגם. הרמב״ם כבר מגדיר לנו את המצווה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול, תשוש כוחו, ואפילו עני המחזר על הפתחים, ואפילו בעל ואישה ובנים. מצוות תלמוד תורה היא מצווה תמידית כל החיים כולה. בשוכבך ובקומך, בלכתך בדרך, בשבתך בביתך. אז השאיפה הראשונה היא קודם כל לזכות לקיים את המצווה הזאת ולקבל פה את היסודות איך ממשיכים את המצווה הזאת לכל החיים כולם, איך באמת נזכה כל החיים, לא משנה מה אדם עוסק, לא משנה איפה הוא נמצא, שהוא באמת יהיה לו את הכלים, את הרצון ואת האהבה ואת היכולת לקיים את זה, שיהיו דברי תורה משוננים בפיך, שאם ישלחה אדם לא תגמגם, שלדבר בם בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, בשורבך ובקומך. בואו נעמיק יותר. למה באמת מצוות תלמוד תורה היא כנגד כולה? מדוע באמת שיש תלמוד תורה מול מצווה אחרת, אלא אם כן זה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, ולפי שולחן ערוך הרב בשלבים הראשונים של התפתחות של האדם, אפילו אם זה מצווה שיכולה לעשות על ידי אחרים, תלמוד תורה קודם, למה? למה באמת המצווה הזו היא כל כך חשובה, יסודית ושונה מכולה? הכוזרי רבי יהודה הלוי בספרו עונה על הדברים. הוא ממשיל את מצוות תלמוד תורה לתרופה עוצמתית, ואת שאר המצוות לאקמול ותרופות אחרות. כל הרעיון הזה שמצוות דומות לתרופה דורש הרי ביאור, הבנה. אם הייתי שואל פה את הציבור, היו נותנים הרבה דימויים אחרים. מה פתאום תרופה? מסביר רבי יהודה הלוי, כמו שתרופה משנה את הדם של האדם והופכת אותו להיות בריא, כשאדם לומד תלמוד תורה, האדם נהיה בריא מבחינה רוחנית. הוא דבק בהשם. הוא נהיה שלם. הוא נהיה ערכי. החלק אלוקה ממנו, של קיים בו, גדל. הוא מרגיש רוחני. ולכן התלמוד תורה הוא לא ידע, הוא לא רק ידע, אלא התלמוד תורה יוצר תהליך אצל האדם של רוממות, של התקרבות לבורא, שפתאום הוא מרגיש שחלקים שחבויים בו נהפכים להיות מרכזיים, דומיננטיים. הוא מרגיש רוחני, הוא מרגיש פתאום שיש איזון אחר של נשמה מול תאוות, מול גוף. פתאום הרוחניות מקבלת להיות התמונה והגשמיות מקבלת להיות המסגרת. ומה שהכי יוצר את הדבר הזה הוא תלמוד תורה. ולכן אמרו חז"ל, תלמוד תורה כנגד כולה. ולכן מטרת הישיבה היא כפולה. יש לה מטרה בהווה ויש לה מטרה כהכנה לעתיד. יש לה מטרה בהווה, שהאדם מתנתק מכל דבר ומקדיש חלק מחייו לקיום המצווה החשובה הזאת של תלמוד תורה. יש לה מגמה לעתיד, כי האדם פה מקבל את הכלים איך הוא יוכל להמשיך עם הדבר הזה כל חייו. כשאני מתכוון להמשיך עם הדבר הזה כל חייו, הכוונה שבחור חייב לקבל פה את הידע, את המיומנות, איך לומדים נכון, מה שואלים, איך מגיעים לשורש המחלוקת, איך מגיעים לעומק של הסוגיה, איך דרך הסוגיה מבינים את רצון בורא, את רצון חז"ל. הוא חייב לקבל פה אהבה ללימוד, שפשוט זה יהפך להיות כיף ללמוד. הוא פשוט מרגיש את התאמור הוא כתוב השם, והוא חייב לקבל פה את היסודות מדוע זה כל כך חשוב. אם אחד משלושת הדברים האלו לא יהיו, לא יהיה ידע, לא יהיה אהבה, לא יהיה הבנה לחשיבות, זה לא ימשיך באותה עוצמה. והתפקיד של הישיבה הוא לתת כלים שתמיד, כל החיים, האדם ממשיך לגדול ולא צולל למטה. ולכן כל מה שבנינו, ואני לא אכנס כעת, כל שיעור יקבל את זה בפני עצמו, היה באמת איך להסיק את הדברים האלה. יש מספר תנאים שבלעדיהם התהליך שמדבר עליו רבי יהודה הלוי, איך תלמוד תורה מקרב את האדם, מעצים אותו, וכשאדם מרגיש רוחניות הוא גם מרגיש שמחה. יש מספר תנאים שבלי התנאים האלו לא מגיע לדבר הזה. אם היה מדובר לדעת קצת ידע, אז התנאים הם פחות. אבל מכיוון שאנחנו מדברים על רף אחר לגמרי, לא של ידיעת קצת ידע, מדברים באמת לחוות את הדברים, לדעת את מסכת בבא בתרא, לדעת הלכה, לדעת אמונה, לדעת מחשבה, יש מספר תנאים, מספר דרכים שחייבים היטב להקדיש להם מחשבה כדי שבאמת נוכל להגיע לדברים האלו ולחוות את שמחתה של תורה. דבר ראשון, ללון באוהלה של תורה, להתנתק, להיות מרוכז, לעמול קשה, עם עבודה קשה, עם התרכזות, להיות מרוכז, להיות עם עומק, להיות עם יגיעה. אדם שנמצא בבית המדרש עם חצי רגל לא יגיע לדברים האלה. ולכן אני דורש ומבקש שאין פלאפונים בבית המדרש. אדם שנמצא עם פלאפון וכל דקה קשוב, תהיה הודעה, לא תהיה הודעה, רואה, מוציא, חוזר, לא יכול להיות ללון בעומקה של התורה. ולכן אני מבקש, אם מישהו צריך משהו מיוחד, שיבוא אליי לקבל אישור, ואני מבקש שלא יהיו פלאפונים בבית המדרש. הנקודה הזאת, כשאדם לן באוהלה של תורה, וזה דורש עבודה, זה לא בא בקלות, זה דורש ללחוץ על הגז, זה דורש לעמול, אבל זה בא איתו סיפוק גדול מאוד. חלק מאותו ללון באוהלה של תורה זה שהתורה תהפך להיות תורה דילי, תורה שלך, ליצור, לחדש. זה הסיבה, אתם יודעים שיש הרבה ישיבות הסדר שלא מדגישות את לימוד העיון. אבל אצלנו לימוד העיון תופס מקום גדול מאוד. בגלל שאנחנו מאמינים שכשאדם לומד בעומק ומחדש ויוצר ושואל ועונה, אז התורה נהפכת להיות תורה שלו, הוא אקטיבי בלימוד, הוא לא פסיבי. אז יש גם חשיבות בקיאות, וברוך השם כל המאתיים תלמידים הולכים ללמוד גם עיון גם בקיאות, נפלא ביותר. אבל יש חשיבות גדולה בליצור, לחדש. יש חשיבות גדולה בלמסור תורה. כל יום חמישי בחור צריך, לפני שבת חופשית, בחור צריך להכין פה דברי תורה שהוא הולך להגיד בבית. כשאדם מוסר תורה, התורה נהפכת להיות חלק ממנו. אז דיברנו על ללום בעמלה של תורה, על עמל, על עבודה קשה, על התמפקות מדברים אחרים. על התרכזות בלימוד, על עמל, עומק, יגיעה. דיברנו על יצירה אחת, למסור תורה. ותנאי נוסף זה ללמוד תורה מתוך שמחה. העגלי טל כותב בהקדמה שלו, שמעתי קצת בני אדם טועים מדרך השכל בעניין לימוד תורתנו הקדושה, ואומרים כי הלומד ומחדש חידושים ושמח ומתענג בלימודו, כן, שימו לב, זה הולך ביחד. מי שמחדש חידושים, אז ממנו הוא מתענג בלימודו. יש טועים וחושבים שאין זה לימוד תורה כל כך נשמע. יותר נשמע היה אם הוא היה לומד בפשיטות, בלי טענו, בלי שמחה. אבל הלומד הוא מתענג בלימודו, הרי לכאורה מערב בלימודו גם הנעת עצמו. אומר העגלי טל, ובאמת זה טעות מפורסם, ועד רבה, זהו עיקר מצוות לימוד התורה, להיות סס ושמח ומתענג בלימודו, ואז דברי התורה נבלעים בדמו. ומאחר שנהנה מדברי תורה, הוא נעשה דבוק לתורה, וזהו עיקר המצווה. הלומד לשם מצווה ומתענג בלימודו, הרי זה לימוד לשמה וכולו קודש, כי גם התענוג מצווה. אומר העגלי טל, השמחה זה מה שיוצר את הדבק, את ההפנמה בין התורה לבין האדם. שימו לב, בספר דברים יש דבר מדהים. חלק מהמצוות כתובות שמה בלשון שלא תוכל להתעלם. לא תוכל להתעלם, לא תוכל לגבי מעשר שני. שואלים המפרשים, מה זה לא תוכל? אתה יכול, רק אסור לך, אבל מה זה לא תוכל? אתה רואה עבדה, אתה יכול להתעלם, רק אסור לך להתעלם. מה זה לא תוכל? עונים המפרשים, ספר דברים הוא ספר ההפנמה לפני הכניסה לארץ. זה כבר ספר החזרה. חוזרים על דברים. זה נפך להיות חלק ממך. על אדם שלם, כשהוא רואה עבדה, לא מסוגל להתעלם. אם הוא מתעלם, הוא מרגיש שהוא מתכחש לאישיות שלו. זה לא הוא. לשם אנחנו רוצים להגיע. להפנמה הזאת. להפנמה שאם יש יום שאדם לא לומד תורה, אז הוא מרגיש שזה לא הוא. הוא מתכחש לאישיות שלו. לשם כך, דרוש התנאים שעליהם דיברנו, ודרוש שמחתה של תורה. כי כשאדם מתלהב, ואני רוצה שבבית המדרש שלנו תהיה התלהבות גדולה, מה שירגישו התלהבות מתורה, כשאדם מתלהב, כשאדם מתענג בלימודו, אז לימוד התורה נהפך להיות שלו, נהפך להיות תורה דילי. תנאי נוסף מאוד מעניין, מביא העלי שור. והעלי שור אומר, כדי שהתהליך הזה יקרה, צריך שאדם יהיה מודע לדברים ומזדהה איתו. כותב העלי שור, מה נוראה לי הטעות לחשוב שעל ידי תלמוד תורה וקיום מצוות, ממילא יהיה האדם שלם, ובאופן מכני יזכה לחיי העולם הבא. כלל גדול הוא בעבודת השם, אין ממילא. מדרגה שאין אדם משים ליבו עליה, לא תבוא לו שלימות לאדם. לא שוקד עליה, לא תהיה שלו. אומר רב וולבה בעלי שור, ודרך אגב אני ממליץ, זה אחד הספרים לדעתי היסודיים ביותר, שחשוב שכל תלמיד ילמד את עלי שור, גם חלק א' וגם חלק ב'. אומר הרב וולבה, האדם צריך להיות ממוקד מטרה, בדיוק כמו מטרת השיחה הזאת. אם הוא עושה את הדברים ממילא הוא לא לוחץ על הגז, הוא לא עושה את הדברים עד הסוף, הוא לא מבין מה הדברים נותנים לו. אז כדי שאדם ייצור, כדי שהוא יעמד, הוא צריך להבין מה הקדוש ברוך הוא מצווה, מה הוא רוצה ממנו. ותנאי נוסף, אולי התנאי האחרון כדי שהתהליך הזה יעבוד, דיברנו על עמל, דיברנו על יצירה, דיברנו על שמחה, דיברנו על להיות מודעות לתהליך. תנאי נוסף הוא להיות דבק, להיות רץ למצוות, לתורה, ולמעט בהנאות הגשמיות. לא הכוונה להתנזר לגמרי, הפוך. כשאדם מגיע לארץ ישראל, פה אני מנצל את ההזדמנות להגיד שוב ברוכים הבאים לכל אותם שבאו מארצות הברית ליהנות מזיווה וקדושתה של ארץ ישראל. ייחודה של ארץ ישראל הוא קידוש החומר, לקחת את החומר, לקדש אותו, להעלות אותו. אין עניין להתנזר, אבל הדברים חייבים להיות בפרופורציה הנכונה. אם הדברים לא נמצאים בפרופורציה הנכונה של גשמיות מול רוחניות, האדם לא יגיע לדברים האלה. קראנו בשבת הקודמת, רק חזק לבלתי יכול אדם, על הארץ תשפכנו כמים. אומר הרב מחב"ד, מה זה רק חזק? למה פה צריך לחזק את האנשים? ומה זה על הארץ תשפכנו כמים? למה בכלל צריך לא לאכול את הדם? אומר הרב מחב"ד, אף שעבודת הבירורים כוללת אכילת בשר תאווה, אבל אסור להיות להוט לכך. להוטותו של יהודי צריכה להיות רק בקדושה. אבל אם ההתלהבות אינה בקדושה, גם בדברים המותרים, ואפילו שמשתמש בדברים אלו לשם שמיים, אומרת התורה כלפי דם זה, על הארץ תשפכנו כמים, אשור שתהיה בו שום שייכות ליהודי. כשאדם אוכל דם, זה נובע מלהט. אפילו את הדם הוא כבר רוצה לאכול. אומרת התורה, תאכל בשר. אבל זה לא מה שצריך למלא אותך. לא פה אתה צריך להיות להט. לא זה מה שצריך לתת לך את עיקר השמחה. כן, אתה זקוק לזה, צריך את זה. אבל תעשה את זה בפרופורציה הנכונה. תתייחס לזה כמו מים. מים לא מתלהטים עליהם. מצד שני, בלי מים האדם יכול למות. הם מצרך צריכי, אבל אין להט למים. אותו דבר צריך להיות לכל הגשמיות. על הארץ תשפכנו כמים. ומדוע כתוב רק חזק, אומר הרבי מחב"ד? כי אם היינו אומרים להתנזר, אין שום חומר, אין שום דבר חוץ מלימוד התורה, בלי שום דבר, אז הולכים לקיצוניות. אבל אנחנו מחנכים לתורה רחבה. וכשאדם צריך לקדש את החומר וכן להיות קשור לחומר, יש חשש שהחומר יטה אותו ושהוא יהיה משועבד לחומר. לכן דווקא פה צריך את ההתחזקות הזו חזק. תעשה את הכל במינון הנכון, בפרופורציה הנכונה, בצורה הנכונה. הכלי יקר דורש את אותו רעיון מהפסוק, אך כאשר יאכל את הצבי ואת העיל, כן תאכלנו. מה פתאום בשר תאווה דומה לצבי ועיל? אומר הכלי יקר, ביאור הדבר הוא שאם ירגיל האדם את עצמו לאכול מן הבהמות המצויים בביתו כל הזמן, שור או כסב או עז, כל היום יתאבה תאווה וירגיל עצמו דבר יום ביומו, וזה אסור. אבל הצבי והעיל הולכים לצוד אותם ביערות, מדבריות, זה כולל רק בהזדמנות, מדי פעם. לכך נאמר כאשר שיאכל את הצבי ואת העיל, אך בתנאי זה שלא יהיה מורגל בו. ויאכלנו כאשר יאכל את הצבי ואת העיל שלא מורגל בהם, זה הפרופורציה הנכונה. כשמדברים על ריסון התאוות, נהפוך את הרוחניות למרכזיות, אני מבקש לחזור לסוגיית הפלאפונים. ולא רק שאני מבקש ודורש שלא יהיו פלאפונים בבית מדרש, אלא אני מאוד מאוד ממליץ ומאוד מאוד מציע לכל תלמיד ותלמיד, אנחנו נביא פה אנשים של החברה שכל אחד יסתובב רק עם פלאפונים מסוננים. אני חושב שכשאדם נמצא עם מכשיר לא מסונן ונמצא כל הזמן בניסיון, הוא מכניס את עצמו לאיזשהו מתח מסוים, וברגע שהוא נופל, אז קשה מאוד לדבר על עבודת השם, קשה מאוד לדבר על שלימות. ולכן בהחלט יש מקום להיעזר בדברים שיכולים לעזור לנו לרומם אותם. ולכן אני מבקש וממליץ שכל תלמיד יעשה סינון לפלאפון. ואם דיברנו על עבודת השם, אני חושב שזו צריכה להיות השאיפה השנייה. אנא עבדה דתיקות שבריך. אדם חייב פה לקבל את היסודות שכל התלבטות שיש לו בחיים, כל שאלה שיש לו, וכל אדם ניצב לפני הרבה צמתים, השאלה הזאת, אם הייתי יכול להרים טלפון לבורא עולם, מה הוא היה אומר לי? חייבת לעמוד בראשו. וכשאדם יגיע למדרגה הזאת, זה על ידי דביקות בבורא, על ידי תפילה, על ידי שיח עם ריבונו של עולם, על ידי לימוד מוסר, על ידי לימוד אמונה, על ידי התבוננות בעצמו. חשוב מאוד, אסור לנו להתייחס ללימוד הגמרא כמקצוע, כי אז הפסדנו את הכל. לימוד התורה הוא תורת חיים, הוא האישיות, הוא אני. הקדוש ברוך הוא נתן את זה, אנשי קודש תהיו לי. אומר הרבה, מכוח מלאכים יש מספיק, תהיה איש קודש. זה עבודת השם, להיות איש קודש. ולכן אני דורש ומבקש שכל הציבור הקדוש הזה, למעלה מ-200 תלמידים, אני מבקש מיד בתחילת התפילה ב7:30 כל יום, כל הציבור הזה יהיה בה. יש מניינים אחרים, מוקדמים יותר ומאוחרים יותר. אבל אני חושב שכשאדם מתפלל לא במקום לימודו, לא בבית שלו, וישיבה צריכה להיות בית, התפילה נראית אחרת. הוא לא יכול להגיע לאותם מדרגות של דביקות, של הפנמה, של תחינה לבורא. ולכן יש ערך גדול שכל הציבור יהיה פה בתפילה. אחד הרבנים הציע, והרבנים החליטו לקבל את ההצעה שלו, בתפילת שחרית כל יום, אני אתחיל שמע ישראל, וכל הרבנים, אברכים ותלמידים קבוע, נקבל פעם ביום, כל הציבור כולו, מלכות שם שמיים, ביחד, בקריאה עצומה. וחייבים להבין שהתפילה, עבודת השם, היא חלק מהייחוד ישיבתנו, וחלק מעבודת השם. חלק מהשלימות שאדם לא יכול בלעדיה. התורה חייבת להקיף את כל האישיות של האדם. שכל ורגש ונשמה, הכל יחד ממליך את ריבונו של עולם. יעד שלישי, יעד ראשון דיברנו על תלמוד תורה, יעד שני עבודת השם, יעד שלישי עבודת הבירורים. חשוב מאוד שכל תלמיד, על ידי קשר הדוק עם רבותיו, על ידי קשר הדוק עם האברכים, אנחנו זוכים לכולל נפלא של 30 אברכים, עם בתים חמים, עם ועדים, עם לימודי אמונה על ידי האברכים. חשוב שכל תלמיד לא רק ישמע את הדברים, אלא יפנים וישאל את עצמו מה זה אומר לי. יעשה ברור עם עצמו מה הקשר האמיתי שלי עם בורא עולם, עם תורה, עם מצוות, עם לימוד תורה. מה הייעוד שלי בחיים? זוהר אומר שכל אדם שנולד, השם ברא אותו למטרה מסוימת. מה המטרה שלי? מה אני צריך לתת לעם ישראל? מה השליחות שלי? איזה בית אני רוצה להקים? כל הדברים האלה הם דברים שאדם חייב לחשוב עליהם, ופה המקום, פה, בשקט הגדול שקיים, בעוצמה הרוחנית שקיימת. בקשר הנפלא עם הרבנים והאברכים והכל. זה המקום שבו אדם מברר לעצמו דברים. על עצמו, על משפחתו, על המשפחה שהוא רוצה להקים. ולכן אנחנו רואים ערך גדול בנושא הזה של בתים חמים בערב, שבאמת ייתנו את הזמן לקחת נושא, לשמוע עמדות שונות, ולאחר מכן לחשוב מה זה אומר לי ואיך אני מתקדם הלאה בעבודת השם. דיברנו על לימוד, דיברנו על עבודת השם, דיברנו על עבודת הבירורים, ואני חושב שהיעד הרביעי, שהוא בעצם גורם להפנמה הזאת, זה הדיבוק החברים הנפלא שקיים בישיבה שלה. האווירה הנפלאה, החיבור של כולם יחד, ישראלים, בני חוץ לארץ, יש דברים משותפים שיעשו בין שתי הקבוצות כשיש אנשים שממונים על החיבור הזה. החיבור בין הבחורים לאברכים, בין הציבור לרבנים, שכולם ביחד כחבורה עובדים. אנחנו צריכים להתחנך פה בישיבה איך אנחנו בעצם מקימים חברה אידיאלית. אומר הרב וולבה בעלי שיעור, ישיבה איננה מקום לקנות ידיעות בלבד, כי היא מקום של שלימות החיים בתורה. בישיבה לומדים לחיות כמו שלומדים בה ללמוד. תראו איזה משפט נפלא. בישיבה לומדים לחיות. 10 יחידים שעוסקים בתורה, ואין ביניהם אהבה ואחווה, תורתם בלתי שלימה, ולא עליהם נאמר שכינה שרויה ביניהם. היא לזאת מה ישיבה? הווי אומר שהוא מקום הגידול לחברה האידיאלית ביותר. חברה לשם שמיים. הווי יודע שאתה נכנס לישיבה, כי עליך להיות מבוני ציבור שאין כמותו בעולם. שלימות המידות, אחדות השאיפה ושיתוף הפעולה לעבודת השם. לכן אנחנו שמים דגש גדול על נושא הוועדות, שתלמידים יזמו בישיבה, יעשו בישיבה דברים, מתוך דיבוק חברים, מתוך הרגשה שהישיבה היא בית. אלו ארבעת היעדים המרכזיים: לימוד התורה, עבודת השם, עבודת הבירורים ודיבוק חברים. וכמו שביקשתי, קודם כל יגיעה גדולה. לא תמיד זה קל אחרי החופש פתאום לעבור לשלושה שדרים, שלוש תפילות, יום שלם. אבל חייבת להיות הבנה שאם אני אלחץ על הגז גם כשקשה, לאט לאט האהבה תבוא. ברגע שאני ארפה, ברגע שאני לא אחייב את עצמי, אף אחד לא יבוא איזה אליהו לפנימיה ויגיד לי, הגיע הזמן עכשיו, בוא, חזור. אבל אם אני אהיה, גם כשקשה, וקשה, ואני אעמוד, ואני אשקיע, הדברים יגיעו ופתאום תהיה שמחה גדולה של תורה. אני מבקש לסיים בכמה הערות קטנות, ולאחר מכן בברכה. בזמן שכולנו היינו בחופש של בין הזמנים, אנשי ההנהלה, רב צבי סמואל המנכ״ל שנמצא פה ורבי יהודה פרוידיגר הסמנכ״ל, עבדו יומם ולילה, להם לא היה בין הזמנים בכלל, כדי להכיש את הפנימייה החדשה לישראלים שאנחנו ניכנס אליה בעזרת השם באמצע אלול, כדי להכיש את המעבר של הדירות, כדי שכל האברכים יוכלו כבר לעבור כל אחד למקומו לפני ראש חודש אלול, כדי שהם יוכלו להיות פנויים לעבודת השם. זה דרש מאמץ גדול מאוד, ואני רוצה בשם הציבור כולו, כמובן בשמי ובשם הרבנים, האברכים, תלמידים,
להודות רבות, יישר כוח גדול להנהלת הישיבה. הודעה ראשונה. הודעה שנייה, אני מבקש מאוד ודורש, כמו שדרשתי וביקשתי, א', על הנושא הזה שאין פלאפונים, ב', על הנושא הזה שאני מבקש את נושא הסינון, ג', שמע ישראל בשחרית, אני מבקש ברשותכם עוד דרישה אחת. אנחנו, מאוד חשוב לי שהישיבה, גם יש לה תפריט משלה, וגם אני רוצה שכולם יוכלו יחד, אנחנו עוד בדרך כדי לבנות את הדברים שהישיבה תוכל להיות למטה, אבל בינתיים אנחנו למעלה בחדר אוכל הפנימי, ולכן אני דורש לוח זמני מאוד מאוד מדוקדק ולא להיכנס לפני כן לחדר אוכל. שחרית, ארוחת בוקר, בימים ראשון, שלישי ורביעי ושישי, זה יהיה ב10:50, לא לפני כן. אחרי התפילה יש פה סדר הלכה, גם לבני חוץ לארץ וגם לישראלים. שני וחמישי ב9, וכולם פה ב9:30, לכינוס עם הרמים, לתחילת סדר עיון. ארוחת צהריים, כולל האברכים, אני מבקש לא להגיע לפני 13:30. בארוחת ערב, אני מבקש לא להגיע לפני 19:30. לא נותר אלא לסיים בתחינה ובקשה. אני חושב שכולם פה בבית המדרש מרגישים את הסייעתא דשמיא הגדולה שהישיבה שלנו זוכה. אני מרגיש שאנחנו מתקדמים, משדרגים שלב, לא רק במספר, ודאי במספר, הרבה מאוד תלמידים חדשים, אבל גם באיכות, גם ברצינות, גם בעובדה הזאת שבאמת איך מגיעים לדברים. ישבנו מפסח כמעט כל יום כדי לתכנן את השנה החדשה לבני חוץ לארץ, לישראלים, לכל תלמיד, לשיעור, לתת כמה חוגים כל פעם, לתת אפשרויות, לתת אברכים בערב לאמונה, מיליון דברים, כדי שכל אחד, הרמים בחלקם מעבירים שני שיעורים ביום, כדי שכל אחד באמת יוכל למצוא איך הוא מתעלה, איך הוא מתקדם, איך הוא בונה. תחינתנו לבורא עולם, כשם שזכינו לסייעתא דשמיא כה גדולה, הקדוש ברוך הוא ימשיך ללוות אותנו, וינועם השם אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננה.